אנחנו נפתח עם הפרשנים, ישי כהן, כיכר השבת, אריה ארליך, שלום וערב טוב לשניכם.
ערב טוב,
ערב טוב. קודם כל, אריה, בוא נפתח באמת בשאלה המשמעותית, האם עצם ההגעה לבית הנשיא, בלי שיש בצד השני מישהו ממובילי המחאה או מראשי האופוזיציה, מראה בעצם שנשיא המדינה הוא הגורם שמייצג את הצד השני?
קודם כל, אני חושב שבכך שנשיא המדינה הזמין את שמחה רוטמן לביקור פרטי, ודאג כמובן להוציא על כך הודעה, זהו ניסיון לתקן את הרושם שנוצר ביום חמישי האחרון. ביום חמישי האחרון, כמו שכולנו זוכרים, התייצב הנשיא הרצוג ונשא נאום, כשלראשונה, מאז תחילת המשבר, הוא איבד את עמדת המתווך ההוגן והממלכתי. הנאום האחרון ביום חמישי היה מאוד מוטה לצד מסוים במפה הפוליטית, כלומר לצד שמאל, כאשר הרצוג קינה את הרפורמה בכינויים קשים מאוד, ואמר שצריך לעצור אותה. זאת אומרת, הוא לא דיבר על הקרע בעם ועל הצורך להביא לפיוס לאומי כמו עד עכשיו, אלא הוא דיבר כמו כל המפגינים נגד הרפורמה, ולכן מבין הרצוג שהוא עשה לעצמו פיגוע בכך שהוא איבד את היכולת להמשיך ולתווך, ועכשיו הוא מנסה להטות את הספינה בחזרה לכיוון השני, כשהוא אומר, הנה, אני פוגש בנפש חפצה את שמחה רוטמן, שהוא אולי האגוז הקשה ביותר, לצד יריב לוין, שר המשפטים, בהובלת הרפורמה. אבל בסופו של דבר, אני לא רואה את הסבבים הללו קורמים אור וגידים, כל עוד אין בשני הצדדים אמירה שאומרת, אנחנו מוכנים ללכת לפשרה, ובשני הצדדים הכוונה קודם כל לאופוזיציה, להנהגת האופוזיציה, שזה יאיר לפיד מכאן, ובני גנץ משם, שהם אומרים, הם לא בעניין, יאיר לפיד אומר, עד שלא תעצרו לחלוטין את כל הליכי החקיקה, אני לא מוכן להיכנס לשום הידברות, וברור אגב למה, אין ספק שהכאוס, ככל שהוא מעמיק, הוא משרת את האופוזיציה הפוליטית, שרוצה לראות את יסודות הממשלה מתערערים, שרוצה לראות אולי בחירות שישיות, ולכן יש יותר מדי אינטרסנטים שפיוס והידברות אינו בסדר היום שלהם. עכשיו צריך לומר, להיות עוגנים ולומר שגם בצד הימני, יריב לוין מבחינתו נמצא עכשיו מטר לפני מימוש חזון חייו. צריך לומר, מבחינת יריב לוין, 20 שנה הוא הולך עם הרפורמה הזאת, הוא סבור שהיא תתקן מחדש את האיזון והאיזונים והבלמים בין הרשויות במדינת ישראל, והוא לא רוצה עכשיו לאבד את המושכות רגע לפני שהחזון הזה מתממש. ולכן, עם כל הרצון הטוב והסבבים והפגישות, כרגע הפשרה רחוקה.
אוקיי, אישי, גם התייחסות טוב, שלך לעניין
אני
הזה.
אני חייב לומר משפט אחד ברשותך. כן. הנשיא הרצוג, בשבועות האחרונים מתעסק הרבה מאוד בנושא של רפורמת המשפט. הוא כבר הבין את מה שכולנו ידענו כל החודש האחרון, חודשיים האחרונים, בין מאות אלפי המפגינים שאי אפשר לזלזל בהם אבי, יש כמות מאוד גדולה של מפגינים שבאמת מודאגים מרפורמת המשפט. חושבים שהרפורמה הזו יכולה לרסק את המערכות במדינת ישראל, לפגוע בכלכלה, לפגוע בדמוקרטיה הישראלית וכו'. יש שם עוד נתח גדול ולא קטן, שחושב אין יוצאים להפגין, על עצם היותו של נתניהו ראש הממשלה. גם אם נתניהו יכריז מחר במסיבת עיתונאים דרמטית, אני מוריד את כל הרפורמה המשפטית מהפרק, הם ימשיכו להפגין עד שנתניהו ילך ויעזוב את לשכת ראש הממשלה. הרצוג לא מנסה לדבר לנתח הזה. הרצוג מנסה לדבר לנתח של אלו שבאמת מודאגים. ולכן הוא עובד להשיג מתווה שיהיה מוסכם על אלו שרוצים באמת הסכמה, ולא הבעיה שם נתניהו האיש. אם אני אקח את זה לכיוון הפוליטי יותר, הרצוג מדבר יותר עם המחנה הממלכתי, בני גנץ, גדעון סער, זאב אלקין, מתן כהנא, אלו שכן רוצים להגיע להסכם, להבנות, לאיזושהי דברות, ואם הנשיא יציג מתווה כזה, הם ילכו איתו. הוא יודע שאם יאיר לפיד, לדוגמה, יהיה לו הרבה יותר קשה, כי לפיד לא באמת רוצה הסכמה בהם.
ולכן נוצרת תחרות בקרב ראשי האופוזיציה על, נקרא לזה, הכיוון שהמתווה הפשרה צריך ללכת אליו, על מה מוכנים להתפשר ועל מה לא, כשלפיד בכלל כל הזמן מדבר שוב ושוב על זה שאין הידברות ואסור שתהיה הידברות, בעוד בני גנץ אומר...
קח את המצמח של לפיד פרסם בסוף השבוע, מה כן הכותרת? שם הוא דיבר דוגמה, לפיד כמו לפיד, הכנס גם את הנושא של בחורי הישיבות ולומדי התורה הקדושה, ושצריך להגדיר יד כמה לומדי תורה היו, כשהוא יודע שהרי אין סיכוי שזה יקרה. אף ממשלה, גם אם תהיה שמאל, לא תגדיר שרק 1,000 או 2,000 או 5,000 בחורי ישיבות יוכלו ללמוד תורה, והשאר יחיו להתגייס לשירות לאומי אזרחי. לפיד לא באמת חותר להסכמה, נוח לו המצב הזה, נוח לו ההפגנות, בטח לקחת עליהם את הקרדיט. בני גנץ לעומתו כן רוצה להגיע להסכמה, ולכן איתו, אליו מדבר יותר הנשיא הרצוג, ואני חושב שגם בקרב הסיעות החרדיות, שמאוד מאוד מתעקשים, צריך לומר, כל ראשי הסיעות החרדיות מתעקשים גם נכון לערב, פסקת התגברות ברור 61 ועוד, שיהיה אפשר להגיע להסכמות, עדיין מאחורי הכלי אומרים, כן להידברות, אם הנשיא הרצוג יציג מתווה שיגן עלינו, בנושאים החשובים לנו, ונוותר דוגמה על שינוי שיטת בחירת השופטים שיש, שלא יש שם רוב לקואליציה וכדומה, אנחנו כן נתמוך ונדחוף לפשרה, הם מבינים שניצחון כזה שהרפורמה תעבור, עוד לא נדבר אם בג"ץ יפסול את זה או לא, אבל ניצחון כזה בסופו של דבר יכול לפגוע לא פחות מאשר להועיל לציבור החרדי. טוב,
זירה אחרת שאולי איתה גם ננסה להבין את כל אירועי סוף השבוע, מתחילת ההפגנות של יום חמישי ועד אתמול בלילה, כולל ההודעה של המפכ"ל, זה יחסי המשטרה המפגינים ויחסי השר בן גביר והמשטרה. יש פה באמת שתי זירות שצריך להתייחס לכל אחת בנפרד. קודם כל לגבי המפגינים, לומר אמירה אחת פשוטה, היטבת לומר ישי שיש ויש, יש את המפגינים הרדיקליים, אלה שהפגינו בזמנו מול בלפור והפגינו נגד הקורונה ויפגינו עכשיו וימשיכו להפגין, לא משנה מה יקרה, ויש את אלה שבאים באמת וחרדים לאידיאולוגיה או להשקפת עולמם. משל למה הדבר דומה? לציבור החרדי שיצא מחר להפגנה המונית, אם חס ושלום מישהו יאמר שהוא מבטל את מעמד לימוד התורה בישראל, ואין יותר מעמד של בני ישיבות, וסוגרים ישיבות נניח. אז זאת היא האידיאולוגיה, ועל זה כולם יצאו למחאה, לעצרת תפילה, לזעקה, יום ולילה, כל מה שצריך, כינוסי תפילה ועצרות, כי בזה אנחנו מאמינים, להבדיל 1,000 אלפי הבדלות. יש אנשים שהדבר הקדוש, במרכאות ביניהם, זאת זה בגץ, או נקרא לזה החופש שיש לבגץ בדרכו של אהרון ברק לפעול או לראות איך שהם חושבים ורוצים, וכשנוגעים להם בזה, אז נוגעים להם ביסודות האמונה, בעיקרי האמונה, והם באים להפגין. אפשר להבין, אפשר לכבד, okay. אפשר להבין.
זה לא רק, הם כמובן מאמינים בדמוקרטיה, מבחינתם החלק הדמוקרטי, כן, זה מבחינתם חזות הכל. הם לצערנו, הם רחוקים ברובם מעולמות של דת ויהדות. הדת שלהם זה באמת הדמוקרטיה, השוויון.
כן, זה מה שאני אומר, זה להבדיל.
אבל מעבר לזה, אני חושב שהם רואים כאן למעשה את המעוז האחרון מבחינתם. הרי הדמוגרפיה במדינת ישראל היא הולכת באופן מובהק לכיוון הציבור החרדי, הדתי והמסורתי. השריד האחרון שדרכו יכולים כל אלה שנמצאים משמאל במפה הפוליטית לתלות את יעבם, זה בגץ שנותן ברקסים לממשלות הימין, שעוצר כל מיני יוזמות חקיקה או יוזמות של המפלגות החרדיות, ולמעשה זה לא רק האיזון מבחינת יחסי הרשויות, אלא גם האיזון הדמוקרטי היחיד מבחינת, זאת אומרת, ביום שיקוצצו כנפיו של בגץ, הם סבורים והם אומרים את זה, אין להם מה לחפש במדינת ישראל. זאת אומרת, העובדה שהימין מנצח שוב ושוב, העובדה שהדמוגרפיה היא לטובת החרדים, זה מדיר שינה מעיניהם, והם אומרים יש רק מוסד אחד שיכול לעצור את החרדים. עכשיו, אני לא יכול להקל ראש בתחושה שלהם, הם גם כן שותפים כאן במדינה, ודווקא לכן, אתה יודע, אני מערר בכל ואומר, אולי הציבור החרדי צריך באיזשהו מקום למצוא את עצמו כראש גשר, בלי להתפשר על הדברים החשובים לנו, שזה בראש ובראשונה, חוק הגיוס. כן,
בנושא הזה אתה יכול לראות נקודה אחת מרכזית, שאני אומר אותה לא בערכה אלא בידיעה, שבהסכמה בין ראשי המפלגות החרדיות, חברי הכנסת החרדים כמעט ולא מתראיינים, כמעט ולא מדברים,
לא מתבטאים על הנושא, כי זה לא עניינם.
מלאכתם נעשית בידי אחרים.
לא רק זה.
למה להפוך את זה למלחמת דת?
לא רק זה, מעבר לזה, יש פה באמת דיון על אותם סרבני מילואים, ועל טייסים, ועל כל מיני דברים, שתשמע, פוליטיקאי חרדי לא ראוי בכלל שיתערב, או שידבר, או שיתבטא, על אלה שכן משרתים ולא משרתים.
לא, אבל על עצם הרפורמה הם גם לא מדברים, כדי שזה לא יהפוך לנושא חרדים מול חילונים, זה קו נכון של החרדים, ויתרה מזו. יש טענה שאומרת, אני שומע אותה בעיקר מפרשנים מהשמאל או מתנגדי הרפורמה המשפטית, שיוצאים לדבר איתם לא מעט בעיקר בשידור, שהם אומרים לך, מי יגן על החרדים אם לא בגץ? מי יגן עליכם במעונות? מי יגן עליכם ברפורמת הסלולר של יועז הנדל וכו'?
ברור שזאת טענה שלא
מחזיקה מים,
ישי.
חברים, אני רק אסיים חצי משפט. כשאני מעלה את זה בשיחות עם ראשי הסיעות החרדיות, הם אומרים לך, קח את דוגמה את נושא המעונות. הרי העתירה לא ביקשה רק לדחות, אלא ביקשה בעיקרון לבטל את הגזרה הזו, כי זה פוגע באישה החרדית, פוגע ביכולות שלה לעבוד.
ובגץ לא ביטל, הוא רק דחה.
אישר את הגזרה של ליברמן, רק הוא עיכב אותה בחצי שנה, קרה נס לסיעת הדשמה, והמשלה נפלה, ואז מה שקרה עם ניר אורבך ועידי צילמן, ואותו דבר עם הסלולר, שהוא אישר את ההחלטה של יועז הנדל, דחה אותה בחצי שנה, ובנס הממשלה הזו נפלה.
ובשני המקרים, רק עוד הערה קטנה על שני המקרים, שני מדובר על החלטות של שר, על תקנות של שר, לא על חוק שחוקק בכנסת, ובא בגץ ונדרש לבטל חוק, אלא באמת על דברים שלבגץ מאוד קל לבטל אם הוא רוצה. הוא לא יכול לבוא לומר טוב. כן.
אני חייב להצטרף לדברים ולומר, ומכיוון שאני יודע מידיעה מרעיונות קודמים אצלך, שקיבלתי תגובות מכל מיני אנשים שקשורים חלקם, בוא נאמר ככה, לחוגי בגץ, אז הם שומעים את מה שאנחנו אומרים. בגץ קשל בכל המבחנים ההיסטוריים שלו מול הציבור החרדי. דווקא הדוגמאות, בשיחות שיש לי גם כן עם שופטים מכהנים ושופטים לשעבר, דווקא מהדוגמאות שהם נוקטים, אתה מבין עד כמה היבול של ההגנה על המיעוט החרדי הוא יבול דל מאוד. הם נוקטים בדוגמאות טכניות, כמו למשל גזירת המעונות של ליברמן. נכון, בגץ הקפיא בחצי שנה את גזירת המעונות של ליברמן, אבל בגץ לא נתן אמירה ערכית שאומרת, לא יפלו אמהות חרדיות עובדות במדינת ישראל. הוא רק אמר, תשמעו, לא נתתם להם להתארגן מספיק, ואי אפשר להעביר דבר כזה מהרגע להרגע, אז אנחנו מקפיאים את זה. וכך שאר הדברים, יש איזה חמש דוגמאות אולי שנוקטים חסידי בגץ, כביכול.
זה איסור נתיחה של גופת ילד לבקשת המשטרה, שזה הגנה על הפרט ולא על זכויות הציבור.
לא, צריך להיות אכזר כדי לא להיענות לבקשה כזו, ועוד דברים, אפילו חרדים באקדמיה, גם כן מציגים משהו, לא מציגים את החצי השני, כשבגץ למעשה לא נתן את הסעד לחרדים שרוצים ללמוד לפי אמונתם, כמעט בכל דבר, בגץ הכיל את הציבור החרדי מרורות, בגץ לא רואה את עצמו, אני גם שמעתי את הדברים, אתה יודע, מאהרון ברק, דווקא בריאיון ובהידברות שהייתה לי איתו, אתה ראית גוף שמבחינתו היהדות היא סותרת את ערכי היסוד של השוויון שהם רואים בו את קודש הקודשים. בגץ עד עכשיו קשל במבחנים, אולי בגץ רוצה מעכשיו להראות איזשהם פנים אחרות, אני לא מתרשם מזה. אנחנו ראינו גם את הפסקה הליצנית שהייתה, הפסיקה הליצנית שהייתה בפורים לגבי כפייה למדינה להכיר בניסויים שנערכו בזום. זאת אומרת, יש פה באמת התנגשות בין ערכים, ואני לא רואה איך הדברים האלה מתיישבים. עכשיו אני רוצה לומר, אנחנו הציבור החרדי באמת לא אמורים להיות חלק מהמחלוקת הזאת, מכיוון שאנחנו כחרדים שמאמינים בהשיבה שופטנו כבראשונה, אנחנו גם לא נקבל את בגץ, גם בתצורתו היותר דמוקרטית והיותר מתונה והיותר עם פחות סמכויות ופחות אקטיביסטית, כי בסופו של דבר בגץ לא יפסוק, לא עומד לפסוק נכון לשנים הקרובות על פי חוקי התורה, ולכן היינו שמחים לא להיות חלק מהדיון הזה ושישחקו הנערים לפנינו, אבל לפחות המינימום הוא שאנחנו נוכל לסמוך על בגץ שבצמתים שיהיו לנו באמת מול אלה שרוצים להציק לציבור החרדי, להצר את צעדיו. לומדי התורה, מי כמו לומדי התורה? בסופו של דבר, הציבור החרדי, ליבת הקיום שלו, זה לומדי התורה. ובגץ היה זה שפעם אחר פעם, אחר פעם, נענה לכל מיני עותרים מטעם עצמם, כמו יהודה רסלר, וכל מיני אגודות למיניהן, וביטל את חוקי הגיוס, ביטל את חוק טל, וביטל את החוק שלאחריו, את החוק ששוב חוקק לאחריו. ולכן בסופו של דבר, בסופו של דבר הציבור החרדי מייחל שמשהו יקרה עם הרפורמה הזאת, אבל מצד שני, כן, כמו שאומר ישי, אנחנו לא מחותנים בסיפור הזה ולא אמורים להיות כאלה.
טוב, עם הדברים הללו אנחנו נפתח את השבוע החדש. ישי כהן, אריה ארליך, תודה רבה לשניכם, ערב טוב, להתראות.
ערב טוב.